הנביא ישעיה בפרק כ' ב', אומר הנביא בשם הקדוש ברוך הוא: מסע גחיזיון, מלאך כי עלית כולך לגגות. מלאך כי עלית כולך לגגות, תשועות מלאה עיר הומריה. קריה עליזה חל עלייך, לא חלה חרב ולא מתה מלחמה. והפסוק הוא סתום וחתום ולא מובן לנו מה הנביא מדבר, איזה גה ואיזה חיזיון ועל איזה גגות הוא מדבר. גמרא במסכת תענית דף כ"ט מביאה דברי הברייתא: תנו רבנן, כשחרב בית המקדש, מה היה כשחרב בית המקדש? התקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, זאת אומרת הכהנים הצעירים שהיו בבית המקדש, ומפתחות בית המקדש היה שפע גדול בעולם. אנחנו רואים בלי סוף בגמרא, אם זה במסכת סוטה, אם זה בתענית, אם זה במנחות, כמה ברכה היה במזון, החיטים, השמנים, האוכל, ואפילו דעת, חוכמה הייתה, יראת שמיים הייתה. מדרשים מלאים דוגמאות מזה. ידוע מעשה עם ירמיהו הנביא, כך מביא הרמה והקדמה לשאלות ותשובות שלו. כותב הרמה שאיתה במדרש שירמיה הנביא היה 7 שנים אחרי החורבן, הולך כל יום למקום המקדש ובוכה, מגפף ומנשק את האבנים ובוכה. עד שפגש אותו אותו פילוסוף יווני שהיה בא ללמוד אצלו, ואמר לו, אני מתפלא עליך, אתה איש חכם, אין דבר בעולם שאתה לא יודע. כל שאלה שאני שואל, אתה מיד משיב לי. איך אדם חכם כמוך בוכה על אבנים, שלכאורה מה יש בזה? אפשר לבנות, בכל בניין יש תחליף, על מה אתה צועק? אמר לו ירמיה, עכשיו אמרת לי שאני חכם, מה אתה חושב, מאיפה קיבלתי חוכמה? מאיפה קיבלתי בדעת ובינה? אני הייתי הולך כל יום לבית המקדש בירושלים, להתפלל שם, והאבנים של בית המקדש מהירות היו, והייתה נשמתי נדבקת בהם וסופגת מהאבנים קדושה, טהרה, יראה, חוכמה, בינה, נבואה. הכל הייתי יודע, מאיפה הייתי יודע מה שהייתי יודע? מהאבנים של בית המקדש. עכשיו האבנות הרבים שלטה יד זרים, ואיך זה קרה? פשוט הזוהר אומר שכך היה. באותה שעה הקדוש ברוך הוא סילק את השכינה משם, נשארו אבנים לבדם, ואז יכלו הגויים לבוא להיכנס, להחריב ולעשות מה שלעשות. דוגמת הלוחות, שכאשר נשברו, איך נשברו הלוחות? הרי הפסוק אומר, והלוחות מעשה אלוהים המה. זה לא החציבה של בשר ודם, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו חצבם. והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. הכתיבה שהייתה על הלוחות זה כתיבה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. והרי ישראל כשהיו בהר סיני והיו רואים את הלוחות מכל עבר ומכל צד, לא רק פנים ואחור, מי שעמד איפה שעמד היה רואה את הכתב של עשרת הדיברות והיה מאיר בנשמתו והיה מבין את התורה כולה. הרי את כל התרי"ג מצוות קיבלנו בהר סיני באותה שעה. אומר ירמיה אותו דבר, בית המקדש שהיה מאיר, שהייתה השכינה שם בתוכו, השכינה הייתה מגפפת על האבנים, והאבנים האלה היו מלמדים אותי חוכמה. עכשיו נשאר אבנים בלי אור, לכן אני הולך לשם לבכות, לצעוק, לקונן על אותו אור שהיה בעינינו. אותו דבר שמענו כך מאבותינו, שכשאנחנו הולכים לכותל המערבי, שריד מקדשנו, ממתי אנחנו מייחסים קדושה לאבנים, או מייחסים איזה עניין לדבר דומם לכאורה? לא כך, אלא פשוט, כיוון שהגמרא אומרת בכמה מקומות, יש את זה במדרשים, בזוהר ועוד, מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. לא לאבנים אנחנו מתכוונים, אנחנו מתכוונים לאור השכינה שחופף על אבני הכותל, שזה אנחנו מנשקים, מכוונים לנשק את השכינה הקדושה ששורה על האבנים האלה. כך אמר ירמיה, אני מאיפה קיבלתי את החוכמה, מאיפה קיבלתי את הנבואה, יראת שמיים, קדושה, טהרה, והוא יונתן לכל עם ישראל, כל מהאבנים של בית המקדש. נמצא מה הפסדנו, איזה מדרגה היינו למעלה למעלה, וירדנו מטה מטה בבת אחת. הרי כך כותב עליו השלום הרב בעל צרור המור רבי אברהם סבא, הוא אומר, תדע שכמו גירוש אדם הראשון מגן עדן, מי יכול לתאר מה זה היה אדם הראשון בגן עדן? הוא היה מאיר, פניו היו מאירות, והוא היה עד כדי כך שהיה דומה לקדוש ברוך הוא, אם אפשר בכלל לצייר דמיון כלפי מעלה. והפסוק אומר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. נעשה האדם בצלמנו כדמותנו. ועד כדי כך שהגמרא אומרת שהמלאכים היו טועים לפני שחטא האדם הראשון, ולא יודעים להבחין בין הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, להבדיל, לבין האדם הראשון. עד שהיו משתחווים לו, ובא האדם הראשון ואמר להם, לא, בואו נשתחווה ונכרע ונברכה לפני אדוני עושנו, הוא עשה אותי והוא עשה אתכם. עמד ואמר אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר. וזו הסיבה שאנחנו אומרים במנחה של ערב שבת את המזמור הזה, להורות שמה היה האדם הראשון, הוא המליך, הראשון שהמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. אותו דבר היה, אומר עליו השלום רבי אברהם סבא, אותו הדבר היה עם ישראל בזמן המקדש. הרי הזוהר אומר, למה התורה ציפתה שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון, אדוני צבאות. הפסוק אומר, בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהיה כל זכר וזכר מישראל הולך לבית המקדש ביום טוב או במאה חג, אם זה בסוכות, אם זה בפסח, אם זה בשבועות, והיה יראה את פני השם. מה זה יראה? ולכאורה המצווה הייתה ראייה ברגלים, שאני אראה את בית המקדש, אבל לא כך הפסוק אומר, יראה כל זכורך. אומר רבי שמעון שעצם זה שאדם היה נכנס לבית המקדש בחג, ובחג יש תוספת קדושה מיוחדת, היה האדם שנכנס לשם דמותו נדבקת בכותלים של בית המקדש. ואז גם כשהוא היה בביתו, היה בשדה או מעבר לים, איפה שהוא היה, והיה מתפלל לשם, או שהיה יושב עוסק בתורה ורוצה להבין בתורה, אז הדמות שלו שם בתוך בית המקדש הייתה מאירה, והקדוש ברוך הוא היה נותן לו דרך המקדש שפע, חוכמה, בריאות, מדע, יראה, טהרה, כל מה שאדם צריך היה מקבל מהאבנים האלה. לא רק ירמיהו, כל אחד ואחד מישראל. ממשיך רבי שמעון ואומר, ולמה שלוש רגלים? כי היה מקבל שפע בחג המצות בשביל יום יום עד חג השבועות. חג השבועות הרי היו סופרים עומר, אז היו יודעים כדי לדעת מתי זה החג, והיו באים לבית המקדש, ועוד פעם היה מקבל אור ושפע ויכולת ועוצמה עד חג הסוכות הבא. ומחג הסוכות עד פסח נמצא כל ימיו של אדם סביב סביב שלושת הרגלים, שהם היו נותנים לאדם שפע, כוח, עוצמה, רוחניות, גשמיות. עד כדי כך בזוהר כתוב שאם אדם היה נכנס לבית המקדש ואפילו היו לו איזה הרהורים בליבו, או היה לו איזה חלילה דאגה או עצבות, כשהיה נכנס לבית המקדש הנשמה הזאת שהייתה לו הייתה פורחת והיו נותנים לו נשמה חדשה, והיה הופך להיות בריאה חדשה, בריא, חזק, ירא אלוקים, בעל מדע, בעל שכל, מבין בתורה. תראו מה הפסדנו, מה נשרף ביתו של השם. תראו, תמיד המדרש הזה מול העיניים, המדרש שואל, זה מעשה גם דברי הגמרא, על מה שכתוב בישעיה, מה שכתוב ביחזקאל. ישעיה הנביא אומר בפרק ו' בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא וכולי, וקרא זה זה ואמר קדוש. אחר כך מה הוא אומר? שש כנפיים לאחד. ואילו בחזקאל כתוב, ואני בתוך הגולה הנהר כבר, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים. ואז הוא מתאר שהוא ראה ארבע חיות וארבע פנים לאחד וארבע כנפיים לאחד להם. והגמרא עצמה שואלת את השאלה ומשיבה במקום, כאן קודם שנחרב את המקדש, כאן אחר שנחרב את המקדש. כלומר, קודם שנחרב את המקדש היו לחיות הקודש שש כנפיים, אבל כשנחרב נפלו ונשרו שניים ויש להם רק ארבע. אבל המדרש, ראיתם המדרש, הוא אומר שהאמת היה להם שש ויש להם שש, אלא שבאו המלאכים אחרי שנחרב את המקדש כמדי יום ביום לומר שירה לפני השם, כמו שכתוב, יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי. והם באו עם ששת הכנפיים, צעק עליהם הקדוש ברוך הוא, גר בהם, אמר להם שני מילים, תראו איזה משפטים. הוא אומר להם, ביתי חרב, הבית שלי חרב, ואתם באים עם שש כנפיים, כאילו לא קרה כלום. בניי גלו, ישראל יצאו בגלות. תראו מה כואב לקדוש ברוך הוא, שני דברים, על בית שנחרב ועל ישראל שנמצאים בין האומות וטועים בדרך. זה כואב לו והוא בוכה. אז מיד המלאכים התחילו לשיר רק עם ארבע כנפיים. זה לדברי המדרש. אני פה מבין מה קורה בעולם. אנחנו כל כך התרגלנו לגלות הארוכה הזאת, ואנחנו יום עובר ועוד יום ועוד יום, והתרגלנו שאין בית מקדש. ותראו מה כותב רבי יונתן אישית, כשאדם מגיע בתפילה לתשכון בתוך ירושלים איך, כאשר דיברת יוריד נהרי נחלי דמעה, וכל פעם שלוש פעמים צריך לבכות ביום, לא רק בתשעה באב, כל יום, על הבית שחרב שחיסרנו אותו. והוא מתאר שם מה חיסרנו, שבית המקדש איננו. הוא אומר, וידע אדם ויאמר, אם אין לי ירושלים, אם אין לי בית המקדש, למה לי חיים? כך אומר רבי יונתן אישיץ. מה נאמר על כל מה שכתוב במדרשים, בגמרות ובזוהר, בלי סוף, איזה שפע היה יורד לעולם, איזה ברכה הייתה בכל דבר ודבר, והכל נעלם ונשרף ועליו הלהבות. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ביתי חרב. מה זה ביתי? היה לו מקום אחד יחיד, זה בית המקדש, ששם הוא היה משרה שכינתו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועכשיו אין האיש בביתו, הוא אפילו לא נכנס לירושלים של מעלה, הוא גולה. איזה צער יש לו עלינו, ועל מה הוא כואב? בניי גלו, ארבע מילים, ביתי חרב, בניי גלו. אתם אומרים שירה, אז נבין את גודל הכאב, את גודל השבר ש, 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 שאין לנו בית המקדש, שהבית הזה חרב. אומר שם עוד הזוהר הקדוש, רבי יוחנן אמר, אז נחזור לפסוק שפתחנו, גה חיזיון. מה זה גה? מה זה חיזיון? רבי יוחנן אמר, גה זה דבר עמוק כמו בור, מקום של בקעה. רבי יוחנן אמר, השליחו דברי חוזים לארץ. למה זה קרה? כי הנביאים היו מתנבאים, 48 נביאים שלח הקדוש ברוך הוא ושבע נביאות, וכולם התנבאו והיו צועקים ומזהירים על החורבן שלא יבוא. וקראנו היום, נביאייך חזו לך שב ותפל ומדוחים, היו נביאי שקר שהיו אומרים להם שלום שלום. אז אומר רבי יוחנן, אומר, היו הנביאים מוכיחים אותם, לקחו את דברי הנביאים והשליחו לגי, לכן צועק הנביא ישעיה, מסע גי חיזיון, מסע גי שהם השליחו דברי חוזים לארץ. ולמה היו צריכים לעלות לגגות? שואל המדרש, הרי היו יכולים לצאת למקום פתוח, אפילו לאיזה בקעה, או לעלות לאיזה הר, ושם לזרוק את המפתחות. מה קרה שהם עלו לגגות? הוא אומר, יש פה מוסר השכל. גג זה דבר גבוה, מפני שבאותו דור היו גסי הרוח. היו גסי הרוח, כל אחד היה עניין של גבה ליבו, אם זה בתורה שלמד, אם זה בתפילה שהתפלל, אם זה בעושר, אם זה בכבוד, בנכסים, בבנים, גסות רוח. אז לכן עלו לגגות להראות שכל מה שקרה זה בגלל גסות רוח. זה מלמד אותנו מוסר. אני אומר את זה לעצמי, שאם אנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, שאנחנו רוצים שישראל יגאלו, שיהיה סוף לגלות הקשה הזאת, אנחנו צריכים להיות קצת יותר שפלים, קצת יותר נמוכים, קצת יותר ענוותנים, קצת יותר סבלנים, לא לעלות לגגות, לא להיות ברום המעלות. תמיד, איך הגמרא אומרת על רב, כשהיה נכנס לדרוש, 100,000 איש היו שם בבבל, הוא היה צריך לדרוש, אז לא היה מקום, היו נוסעים אותו על הפריון. הוא פחד שלא יבוא לידי גאווה, אז היה אומר, אם יעלה לשמיים שיאו, סופו כגלל יהיה. ככה היה אומר כל פעם שהיו נוסעים אותו. אם הוא גדול ישראל, תלמידו המובהק של רבי יהודה הנשיא, כך היה אומר. אז פה נבין איזה איך האדם צריך להתנהג, באיזה התבטלות לפני בורא עולם, כי הוא נתן לנו את מה שנתן לנו. מה האדם מתגאה במה שיש לו? לכן אמר, כי עלית כולך לגגות. אחר כך הוא אומר, ועוד מה הוא שאמר ירמיהו בפרק י"ג, ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. מה פירוש? מה זה מפני גבה? לא תשמעוה, הקדוש ברוך הוא מזהיר שאם לא יקבלו, אז הוא, יש לו מקום ששמו מסתרים, כמו שהגמרא אומרת, שבבתי גבי ויש בתי ברי, ששם הוא בוכה ושם הוא יושב ובוכה עלינו שאנחנו בגלות. אבל שני ביאורים יש בגמרא במסכת חגיגה. רב שמואל בר יצחק אמר מפני גבה, מהי מפני גבה? מפני גאוותם של ישראל שניתן על הגויים. זאת אומרת, אנחנו רואים היום שמי ששולט עלינו זה אומות העולם. ואיך ייתכן? הרב חידה כותב במדבר קדמות, הרי ידוע שיש לישראל סניגור, הוא נקרא מיכאל שר ישראל, שהוא מביא את זכותם של ישראל למעלה. ואת כנגדו עומד וטוען, כמו שיש כמה עובדות בגמרא, השטן סמך מהם הרשע, והוא עומד וטוען. הרי, כותב הרב חידה, הרי מיכאל יכול, יטען ויאמר, אנחנו מקיימים את העולם, שהרי כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואם חס ושלום יעלה על הדעת שישראל יחליטו, חלילה, כולם, תפילה אחת לא מתפללים, העולם מיד נחרב ונהיה תוהו ובוהו. ולא רק תפילה, אלא אם חס ושלום יהיה רגע אחד בעולם בלי לימוד תורה, העולם מיד תוהו ובוהו. אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. השמש לא זורחת, התאנה לא נותנת פריה, גפן, ואין אוויר, אין חמצן, חס ושלום, כולם מתים. אז מיכאל, אומר הרב חידה, יעמוד ויטען ויאמר, מה אתה טוען נגד ישראל ואתה רוצה חלילה לחלותם מעל פני האדמה? הלא אנחנו מקיימים את העולם, ואם אין ישראל אין עולם. הרי כך אמרה המלכה אסתר למרדכי, כשהיה הגזרה קשה של המן בי' ג' לחודש ניסן, כמו שכתוב במגילה, אז כתוב ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר עשת, אמרה אליו אסתר. מה היה? מה ויעבור מרדכי? הגמרא אומרת ויעבור שהוא גזר תענית ביום חג הפסח. זה היה פסח יחיד שלא שתו ארבע כוסות ולא אכלו מצה. אבל מרדכי לא הסכים, לא רצה לכאורה. אז הוא שלח לאסתר שאיך אני אבטל מישראל, חס ושלום, אתה אומרת, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו, שלושת ימים, לילה ויום. אז היא עונה לו ברוח הקודש, איזה מילים, איזה מילים. אומרת לו, מה אתה מדבר מרדכי? הוא רוצה להשמיד את ישראל. אם אין ישראל פסח, למה? מי יעשה פסח אם אין עם ישראל? זאת אומרת, דבר ראשון זה קיום של עם ישראל בעולם, כי אנחנו מעמידים את העולם. אז אומר רב חידה, אז אם ככה, איך מיכאל יגיד לשטן שאם אין ישראל חס ושלום, אין עולם, אז גם השטן לא יכול להתקיים, והאומות שהוא מגן עליהם לא יכולים להתקיים, אין להם זכות קיום בעולם. אומר, אלא שהאבונות הם שגורמים. כמו שהפסוק אומר, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. כלומר, זה שיש לנו אבונות, זה הדבר שעומד ומפריע. אז זה גאוותם של ישראל שניתן על הגויים, שהגויים שולטים עלינו. יש על שייך כותב דבר פלא פלאים על הפסוק שאנחנו אומרים באיכה, עבדים מה שדובנו פורק אין מידם. הוא אומר, מה נפקא מינה? מה זה עבדים? אנחנו רואים שהם מלכים, נשיאים, ראשי ממשלות בעולם, הם שולטים עלינו. היהודים נמצאים בגלות בכל מיני מדינות, מי שם שולט? הגויים. אומר, לא, הנביא ירמיה קורא להם עבדים. למה הם עבדים? הוא אומר, תדע, זה שאיזה ראש ממשלה בעולם, או איזה נשיא, או איזה מלך, רוצה לגזור על ישראל גזרות, זה לא הוא. זה לא הוא. הוא לא חופשי להחליט ולומר כך או כך או כך. אלא יש לו שר למעלה שמכה על ראשו, וכל בוקר הוא קם, אומר לו, גזור גזרה כזאת, תעשה גזרה פלונית, גזרה אלמונית. אז הוא אנחנו רואים כאילו איזה נשיא או איזה ראש ממשלה או איזה מנהיג שהוא כאילו הוא מחליט. לא, הוא אומר הוא לא מחליט, הוא עבד, הוא עבד של השר שלו למעלה. ועל זה אנחנו בוכים, ריבונו של עולם, אם היה איזה מלך שולט עלינו, אז נגיד זה בידך, זה תחת רשותך, תחת ממשלתך, אבל זה עבד של אותו שר, שהשר אומר לו כך לעשות. ועד מתי, ריבונו של עולם, עבדים, משלו בנו, פורק, אין מידם. ולכן צרות רבות צלבונו, קרנוך השם אלוהינו, יחקת ממנו ואבוננו. ומפה תראה כמה, מה זה גאוותם של ישראל שניתנה לאומות העולם. אבל רב שמואל בר נחמני אמר, מה זה מפני גבה? מפני גבה של מלכות שמיים. מה פירוש? ראש מלכות שמיים, ודאי. אנחנו כל יום אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט. ודאי שהוא מלך. מלך עוזר ומושיע ומגן. ודאי יש מלכות שמיים. אלא הכוונה מלכות שמיים שהיא מסתתרת, שהיא נעלמת, שהיא מתלבשת. במה? רבי אברהם אזולאי אומר, זה הצער של הגלות. אדם צריך לפקוט על גלות השכינה. כשהוא רואה את ראשי הממשלות בעולם, את המנהיגים והמלכים, גוזרים כל מיני גזרות ועושים כל מה שבא להם, והם מחליטים מה לעשות, תדע שהשכינה בעצמה נמצאת שם. זה פירוש שכינה בגלותה. מה פירוש שכינה בגלות? השכינה צריכה ללכת למקום שנמצאים ממשלות זרות בעולם ולתת להם שלטון. שהרי אם אני רואה איזה נשיא או מלך מאומות העולם, אני מברך עליו שחלק מכבודו לבשר ודם. זאת אומרת, יש חלק מכבוד, אי אפשר לומר חלק, אבל הכוונה אור מהכבוד של השם יתברך נמצא באותו מנהיג, ואפילו שהוא עוין אותנו ורוצה להשמידנו. אז הוא אומר, על זה מלכות שמיים, שמלכות שמיים צריכה ללכת ולהתלבש בתוך איזה ממשלה זרה, כדי ש... ולמה היא עושה את זה השכינה? הוא אומר פשוט, כדי שיהיה לנו קיום, כמו שאנחנו מקריבים 70 ספרים בחג הסוכות. למה? כדי שלא יקטריגו עלינו כל השנה. נותנים להם את חלקם, עד שיבוא יומם, ואז הם מסתלקים. וכנל יש לנו סעיר בראש חודש, וסעיר לכפר. אז כותב הרשש שזו הסיבה, שאנחנו נותנים סעיר ראש חודש, הביאו עליי כפרה, על שמיעתי את הירח. כוונה שזה שאנחנו בגלות. אז יש סעיר, שאנחנו נותנים אותו לכפר, וזה כאילו תמורה, כדי שהוא יעזוב אותנו במנוחה. אומר רבי אברהם אזולאי, אותו דבר הסעיר ששולחים ביום הכיפורים, הסעיר לעזאזל, כדי שהוא יסתלק מעלינו, ונשא הסעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. וזה אותו דבר הבידוי שאנחנו אומרים. כשאנחנו אומרים חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו נותנים כאילו את הכוח, לא כוח, אבל הכוונה, אנחנו מודים ומתוודים שחטאנו, שנכנענו לשטן, וזה גורם לו הנאה, ובזה הוא מפסיק לקטרג עלינו. הוא אומר, אז הם מודים שאני יכול עליהם. אז הוא כזה טיפש, חושב שבזה הוא השיג איזו השגה, יש לו בזה גאווה גדולה וכבוד גדול, אז הוא בזה מסתלק מעלינו על ידי אמירת הוידוי. אז זה אומר, זה על אותו משקל, זה מלכות שמיים, מפני גבה, מפני גאוותה של מלכות שמיים שנסתתרה, שהיא איננה היום, היא לא מתגלית. אנחנו לא יכולים להראות למי, מה. כותב רבנו הארי, שכביכול הקדוש ברוך הוא בגלות הזאת, הוא עטוף במאות מיני מלבושים. אז רואים את זה דרך איזה טיל, דרך איזה רקטה, דרך איזה טנק, וחושבים, והם לא יודע, ואנחנו לא יודעים ולא מבינים שהקדוש ברוך הוא נעלם ונסתר, וזה הגלות האמיתית, שבמקום להתגלות עלינו, אנחנו מתפללים שתגלה ותראה מלכותו עלינו. מה אנחנו מבקשים בימים נוראים? ותמלוך, אתה הוא השם אלוקנו מהרה על כל מעשיך. אבל עכשיו נסתר, הוא אומר, הוא לבוש במאות מלבושים, בכל מיני אופנים, שאנחנו לא יכולים להשיג אותו, לא יכולים לראות את האור שלו. אבל הוא אומר, מי שיש לו דעת ומתבונן בתורה ומתפלל בכוונה, אז הוא דבק בשם יתברך, והוא יודע שהשם אחד ושמו אחד, ולא כמו שהעולם חושב, ולא כמו שכולם מדמיינים להם. אומר, וזהו מה שכתוב בישעיה, על כן אמרתי אמרר בבכי, אל תאיצו בי לנחמני. אומרת הגמרא, מה זה אל תאיצו? האיצו לכאורה זה לשון מהירות, אבל לא, הגמרא אומרת, לא זה הפשט של הפסוק, לא זה הפשט של התיבה, מה זה תאיצו? תאיצו, הגמרא אומרת שהמלאכים, בשעה שנחרב את המקדש, באו לנחם את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר להם, הנחמה שאתם אומרים זה דברי נאצה, נאוץ. למה? ולכאורה למה? הרי, לא, להבדיל, סליחה שאנחנו עושים דמיון, זה לא שייך, אבל בבשר אדם, כשהוא אבל, אנחנו באים, משתתפים בצערו, ואומרים לו דברי נחמה, והוא נרגע. אבל כאן הקדוש ברוך הוא לא מסכים שיעיצו בו, והוא אומר, אתם, הנחמה שלכם זה לא נחמה, זה דברי נאצה. למה? מה יש כאן שזה דברי נאצה? אלא העניין שנחמה זה השלמה עם המצב. זה בא ללמד אותנו מוסר. אומר לכם את האמת, אני אומר את זה על עצמי. אנחנו צריכים כל שנה שעוד פעם יש תשעה באב, כדי להתעורר ולהבין שלא העולם כמנהגו נוהג. וזה לא טבע שהעולם ככה, בלי בית מקדש, בלי גאולה, בלי משיח, בלי מלכות שמיים, בלי... וכל אחד חושב איפה אני אטייל בשבוע הבא, ואיפה אני הולך, ומה התוכניות, ועם אלה אנו נוסע, השם מרחם, דודי ניסע ונגלה, אוי ואבוי לנו, איפה אנחנו נמצאים, נורא נוראות. אבל מה לעשות, דור חלש, דור חלש, חלש מאוד מאוד, וגם אנחנו חלשים. אבל מה זה הנאצה? כי כשאדם מקבל ניחומים, הוא משלים עם המצב. לא עלינו, אם עבד לו, לא יבוא ולא יהיה. איזה נפש יקרה לו, מישהו שמחובר אליו מאוד, והלך לעולמו. אז הזמן עושה את שלו, והזמן, כולם אומרים, הוא הרופא הגדול, אז הוא מתנחם. מה זה מתנחם? חוזר למסלול הרגיל של החיים. וכאן, כביכול, המלאכים באו לקדוש ברוך הוא והתחילו לדבר איתו שיקבל נחמה, שסדר, אז נחרב את המקדש, ישראל יצאו בגלות, והשכינה יוצאה איתם. והפסוק אומר, כך יחזקאל הנביא צועק, למענכם שולחתי בבלה. וזה אדם צריך לדעת, כל יהודי שיוצא לחוץ לארץ, הוא גורם שהשכינה תצא איתו, והוא גורם גלות לשכינה. רבנו חיים ורעתר כותב על אלה פקודי המשכן, הוא אומר, תדע שיש שתי גלויות. הזכרנו את זה כמה פעמים, ונזכיר את זה שוב. הוא אומר, יש גלות העם, ויש גלות הארץ. הוא אומר, כל גוי שנכנס לארץ ישראל ויושב בה, זה גלות של ארץ ישראל, ובפרט אם הוא ערל. ולכן ראינו אצל הכהנים, כשחצו את הירדן, אז היו מהם, היו שם שלא היו נימולים. אז הגמרא אומרת שהאורלות שלהם היו כמו קוצים בארון של ארון הברית. אז כל גוי שנמצא בארץ ישראל, זה חיסרון כביכול, זה כאב לשכינה הקדושה. מצד שני אומר רבי חיים בן עטר שיהודי שיוצא לחוץ לארץ, כיוון שיש לו נשמה יהודית, ואפילו שהוא לא שומר מצוות, אבל הוא בן אברהם, יצחק ויעקב, אז השכינה צריכה לצאת איתו, ללוות אותו, לשמור אותו איפה שהוא נמצא. אז כל יהודי נוסף שיוצא מארץ ישראל, גורם עוד גלות ועוד צער לשכינה הקדושה. ולכן, זה השלמה עם המצב, השלמה עם כאילו עולם כמנהגו נוהג, שלא זה. אם היו אומרים לאדם שתשמע, אתה נוסע לחוץ לארץ ובדיוק באותו יום יבנה בית המקדש שמשיח יבוא, באיפה אתה תהיה? אוי לו לאותה בושה, אוי לו לאותה כלימה, או אם היו מבטיחים לו איזה סכום, או איזה דבר, היה חושב מה הוא עושה. אדם עושה דברים בלי לחשוב, בלי ל... כי כולם עושים ככה, אז כולם עושים, אז גם אני עושה, וזה לא נכון. אז זה הנחמה, נחמה זה השלמה עם המצב, ואסור להשלים עם המצב. זה דבר ידוע, שכך אבותינו כתבו, וגם, וידוע ברפואה, מתי החולה, אנחנו התייאשים ממנו, כאשר הוא לא רוצה יותר לחיות. כאשר הוא מרים ידיים, והוא לא מוכן לשתף פעולה, אז זה האסון הכי גדול. יש על זה הרבה במדרשים, המון דוגמאות ומשלים, שזה המחלה הכי קשה של הגלות, זה ההשלמה עם המצב הזה. וכאן אנחנו צריכים לדעת ולהתעורר, שכשאנחנו מתפללים, אני אומר את זה לעצמי, רענה בעוניינו וריבה ריבנו, להוריד מעות, אנחנו לא במצב נורמלי. תקע בשופר גדול לחירותנו. כל הזמן התפילה צועקת. הברכות של התפילה זועקות. המילים מתוך הסידור בולטות ועולות לשמיים. ואני אומר על עצמי, לא מתעוררים. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. רצה השם אלוקנו ועמך ישראל ולתפילתם שאה. והשב העבודה לדביר ביתך. היום מי שמדבר על בית מקדש זה משוגע. זה כאילו לא נורמלי. על מה אתה מדבר? והוא עצמו, זה שאומר, מבקר, עושה ביקורת, הוא בעצמו אומר רצה. אנחנו אומרים את זה גם בשבת, גם בחול, ביום יום. אומרים תפילת רצה. ומבקשים המחזיר שכינתו לציון. וזה לא מן השפה בלחוץ. מצוות אנשים מלומדה. זה מילים בוערות שכתבו לנו אנשי כנסת הגדולה. תראה מה כותב רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים. הוא אומר, בשם הגאון מבילנה, הוא אומר, תדע שאנשי כנסת הגדולה כל כך חכמים היו, והיו גדולי הנביאים, ביניהם הגאי, זכריה, מלאכי, עזרא, מרדכי, ועוד ועוד ועוד. וכולם לקחו את כל התפילה, וסידרו את נוסח התפילה בדיוק, בדיוק מה שצריך לאדם, מה שצריך לנו לכל אורך הגלות, עד שיבוא הגואל, ואז יהיה לנו תפילה מסוג אחר, ויתן לנו נוסח חדש. יבוא איתו משה רבנו, והוא ילמד אותנו מה צריך להתפלל, מה אומרים, מה כן אומרים, מה לא אומרים, מה משנים בתפילה. אבל עד שמשה רבנו לא בא, אנחנו ממשיכים באותה תפילה, ואנחנו צועקים יום יום, מבקשים שיבנה את המקדש, שיבוא המשיח, שישראל ישובו אל אדמתם, ולא יהיו גולים וסורים בכל מיני מקומות, ובכל מיני פינות אחרות, חלילה וחס. וזה מה שאמר אצל יוסף הצדיק, כאשר התוודע יוסף לאחיו, והכל נשמע בית פרעה למור, באו אחי יוסף. זה דוגמת הגאולה שאנחנו מחכים אליה. והכל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כתוב בתורה חסר וב, והכל נשמע. שואל רבי שמעון, למה חסר שם אות וב? הוא אומר, זה כל הנשמע. אם היה אומר והכל, אז יש קול, יש אחד שומע, אחד לא שומע. אבל שאמר והכל חסר וב, כאילו זה קול שהוא כן נשמע בית פרעו. מה זה פרעו? הוא אומר כמו כי פרוע, הוא דבר שהוא מגולה, זאת אומרת הגילוי של האור, הגילוי של הדין למעלה, ואז הכל נשמע בית פרעו למור. זה מקום שנפרעים שם מהאדם, מקום ששם כל המעשים גלויים בבית דין של מעלה. באו אחרי יוסף, זאת אומרת הנה בית המקדש נבנה. מה הוא אומר בהמשך? שלוש דברים: בתה איתוקד, עמה גלה, שכינתה התארחת. שלוש דברים קורים בגלות: הבית נשרף, ולא שהוא נשרף חד פעמי, כל רגע ורגע הוא נשרף. ירושלמי אומר כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אנחנו צריכים להרגיש היום כאילו כעת בית המקדש עולה בלהבות. מה היינו עושים? היינו אוכלים ושותים? היינו מדברים אחד עם השני או משוחחים או יוצאים לטייל? הוא אומר זה בתה איתוקד. והמכה השנייה, הסעיף השני, עמה יתגלה, זאת אומרת ישראל גולים. ולא רק שגולים, אין להם היום, וכל המדינות, מי שמנהיג אותם, גם אנחנו פה נמצאים במבוכה עצומה, לא יודעים הלכה אחת כמו שהיא על בוריה. זה אומר בכו וזה אומר בכו, זה עושה לך רב וזה עושה לך רב, והכל אגודות אגודות, ומתרצים לך הכל נהרה נהרה ופשטה, כאילו חס ושלום התורה נעשתה קרעים קרעים, והכל הולך לפי עדות, לפי מוצא, לפי ארץ, לפי... אין לנו תורה אחת. לא תתגודדו ולא תשימו כורחה, השם ירחם. אז הוא אומר זהו, עמי גלה, העם בגלות. ועוד הכי קשה, שכינתה התארחת, השכינה גולה. למה היא גולה? שוב פעם, בגלל שיהודים נמצאים בכל מיני מקומות, או שהם בצער, או שהם נעים ונדים, השכינה גולה. שלושת הדברים האלה, אומר רבי אברהם סבא, הם כנגד שלושה דברים שהעולם עומד עליהם, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. על העבודה זה עבודת בית המקדש שאיננה, בתה איתוקד, הבית נשרף, אנחנו לא מקריבים קורבנות. ועל התורה זה עמי גלה, זה מה שאמרנו. מה זה הגלות? עיקר הגלות, הרשש כותב שבחצות לילה שאדם בוכה על חורבן בית המקדש, יבכה על גלות התורה. וצריך להבין מה הוא מתכוון גלות התורה, מה זה גלות של התורה. אז שזה המון פנים, המון ביאורים ראיתי. אם זה גלות התורה שאין לנו הלכה ברורה ואין לנו הלכה אחת, אלא זה אומר בכו וזה אומר בכו. אם זה שגלות התורה שאנחנו לא יכולים להבין את התורה כמו שהיו מבינים אז, כמו שירמיהו הנביא היה רואה את בית המקדש והיה מקבל דעת, חוכמה, והיה מבין את התורה. ולנו אין את זה היום, זה חסר, ואין יישוב דעת ואין צלילות מחשבה, כל זה חסר לנו. זה גלות התורה. גלות התורה זה שגדולי ישראל לפעמים נמצאים במצבים לא נוחים, או חלילה וחס שולטים עליהם כל מיני גורמים חיצוניים, זה גלות התורה, כן? זה שתלמידי חכמים נרדפים, זה גלות התורה. זה שבני ישיבות מבוזים, זה גלות התורה. זה שיש אנשים שלועגים לשומרי תורה, שלועגים לשומרי שבת, וכאילו היום השבת, גם מי מזכיר את השבת? הוא מזכיר רק, אני... הוא אומר, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של השני. איפה? אבל ריבונו של עולם, שבת קודש, שבת נרמסת. סיפרתי לכם פעם, ואני אספר את זה שוב. השבת נרמסת, שבת היא אות ביני ובין בני ישראל, זה ברית, זה שבועה. והשבת נרמסת, אף אחד לא שומע את הצעקה של שבת. אני אספר לכם מה רציתי לומר. לפני למעלה מ-50 שנה, ילד הייתי. ואז השלטון בעיריית ירושלים התחלף. היה כל הזמן השלטון של אותה מפלגה הידועה מאז ומתמיד, מה שעשתה קרעים קרעים בעם ישראל. ופתאום קם איזה אחד, לא שהוא יותר טוב מהם, אבל הוא קם, והיה רעש גדול, כי פתאום כל הדתיים והחרדים התאגדו והקימו איתו קואליציה. ואז הסעיף הראשון היה לסגור את כיכר השבת בירושלים. עד אז היו נוסעים חופשי חופשי, והיה מדי שבת הפגנות, צעקות, מחאות וכו', והיו נוסעים הלוך ושוב. אני זוכר את זה, היינו גרים בשכונת גאולה, ושם היה גם חילונים, גם כל מיני יהודים מכל התערובת. ואז ביום שישי הודיעו שהשבת, כיכר השבת סגורה, וכמה רחובות מסביב גם, הכל יהיה סגור. ואני הייתי בבית, יושב, ואבא היה יושב, בדיוק הוא חזר מהמקווה, והיה צהריים, הוא מתכונן ללכת לבית הכנסת ללמוד, כהרגלו, היה לומד משעה אחת בצהריים עד כניסת השבת. אז פתאום אני רואה שאבא בוכה, בוכה. לא ידעתי, אני מסתכל, אני יושב לידו. אז חשבתי, הוא היה סובל אז מהכליות, אמרתי אולי חלילה קיבל התקף כליות, הוא צריך איזה. אמרתי לו, אבא, הכל בסדר? אמר לי, לא. אמרתי לו, הוא מרגיש טוב? אמר לי, הוא בסדר. אם אתה שואל על הגוף, הגוף בסדר. אבל אני מרגיש לא טוב. אמרתי לו, מה? מתחיל לבכות. אמר לי, אתה שואל אותי מה? אתה שואל אותי מה? אתה יודע מה קרה? מה קרה? לא, אני לא עלה על דעתי שהוא מדבר על הנושא הזה. כי כולם שמחו, סגרו את הכבישים. והיה סגור, רק בר אילן היה פתוח. אז סגרו את כל רחוב צפניה עד איפה שהיה פריון. ושם היו נוסעים. אומר לי, אתה יודע למה אני בוכה? אני אגיד לך. אני מפחד שאני אעלה לשמיים, אבוא לבית דין של מעלה. ויגידו לי, במילים האלה הוא אמר. אומר, יגידו לי, סלמן, אשריך. יניאלק, הוא אמר לי בערבית, יניאלק, אשריך וטוב לך. אתה חיללו את השבת. רמסו את השבת, ביזו את השבת, הפרו ברית של שבת. והעיקר, אתה לא ראית. אתה ליד הבית שלך, היה כל שקט וסדר. אין דבר שיחללו שם, שיעשו מה שהם רוצים, ענן בדידן, ואין הוא בדיד הוא. שיעשו הכל. אומר, על זה אני בוכה. שאלו אותי מה שבת זה נכס פרטי שלך, זה אתה, העיקר שליד הבית שלך, מתחת להלון שלך, לא יעבור רכב. אבל שם יעבור ויעבור. ואין דבר שיחללו שבת. האם לזה אני אסכים? האם על זה אני אשתוק? האם על זה אני לא אבכה? ופרץ באיזה בכי נורא, נורא והיום. אז הבנתי את המשמעות. מה זה שבת קודש? אנחנו הכל מנכסים הכל לעצמנו, זה נכס פרטי שלי. אל תיגע לי בשלי, אני לא אגע בשלך, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מתערב בצלחת שלך, אבל איפה האכפתיות? עוד פעם, על זה הקדוש ברוך הוא לא מקבל נחמה. אל תאיצו בי לנחמני. יש יהודים שלא שומרים מצוות, זה צריך לכאוב לנו. יש יהודים שלא יודעים מה זה שבת, זה צריך לכאוב. זה שלא אומרים שמה ישראל, צריך לכאוב. אבל לא אכפת. כל אחד אומר, מה זה יעזור? מה זה יעזור? זה דברי כפירה, חס ושלום. אתה צריך להתפלל ולהתפלל ולהתפלל. יום יום להבינו שבשמיים, שיערה עלינו רוח ממרום, שישיב בתשובה את האנשים, שלא יהיו פרצות בחומת הדת. על זה אנחנו צריכים לצעוק, על זה אנחנו צריכים לבכות. כמה זה נורא. אז זה אל תאיצו בי לנחמני. כאילו זה הכל נהיה, הכל פרטי ופרטי ופרטי. זאת אומרת אותו דבר, זה מה שכתוב בנהר יחרב ויבש. אז אמרנו, רק אני אשלים את השלושה. אז ביתי התוקה זה כנגד העבודה. עמי גלה זה כנגד התורה. שהתורה בעוונות הרבים בגלות. ושכינת התארחת זה כנגד גמילות חסדים, כי השכינה נמצאת תמיד עם מי שגומל חסד, מי שהולך ללוות את המת, מי שהולך לבקר את החולה, מי שהולך לתת סיוע לזולת, השכינה שם נמצאת. אז היא גולה וסורה ממקום למקום. זאת אומרת, זהו הפסוק בנהר, אז לו מים מן ים, בנהר יחרה ויבש. מי זה הנהר? הנהר ידוע בכמה מקומות שזה הצינור הראשי של השפע שיורד מלמעלה. יש צינור, כך אומר הגאון הבן איש חי, שיש בו 22 צינורות, והם מתגלים בליל שבת שאנחנו עושים את הקידוש, לפני הקידוש. ואז זה נקרא ברכה עליונה, זה אותו צינור גדול שנקרא נהר, שממנו יורד כל השפע לעולם. ולכן אנחנו מתפללים בכ"ב אותיות, כמו שמבקשים שערי אהבה, שערי ברכה, אז מבקשים 22, שזה כולל כל השפע בכל העניינים בעולם, הנצרכים גם הרוחניים וממילא גם הגשמיים. אז זה אומר, ונהר יחרה ויבש, זה אותו נהר שבגלות הוא הולך ומתמעט, כך כותב רבי אברהם אזולאי, הוא הולך ונחנש. זה היה בהתחלה מעיין גדול שזורם, ויותר ממעיין, זה נהר. והנהר הזה הולך ומתמעט ומתמעט, מתמעט, עד שנהיה מטפטף. אומר, אז מה קורה? מה שקורה, שהאומות גם הם סובלים, זה לא רק אנחנו. כי הנהר הכללי ממעיט את האור. ברגע שהאור מתמעט, אז גם אומות העולם מתחילות להתרגש ביניהם, והם קופצים עלינו, והם מאשימים אותנו, כי השר שלהם למעלה יודע שזה בגללנו, בגלל המעשים. אז האומות, השר של אותה אומה גוזר גזרה. אומר רבי אברהם אזולאי, תראה שלאורך כל ההיסטוריה, תמיד שהיה עצירת גשמים, או שהייתה איזה גזרה של ניסים, או כמו שאנחנו רואים במשנה במסכת תענית, שעל אלה דברים גוזרים תענית על הציבור וכו'. אז הוא אומר, מה העניין שאנחנו מתפללים וצועקים וחשבים בתשובה, והנה הכל מסתדר. מה קורה כאן? הוא אומר, בוא אני אסביר לך מה מתרחש בשמיים. הוא אומר, פשוט מאוד, יש שפע קצוב שצריך לרדת לעולם. אם זה בריאות, אם זה כלכלה, אם זה שמירת נפש, וכל העניינים שצריך בעולם ביום יום. ברגע שיש פחות תורה ופחות מצוות, אז השפע מתמעט שם למעלה. השפע מתמעט למעלה, ומי שגורם זה רק אנחנו, כי אנחנו מקיימים את העולם. אז זה תלוי בנו, המפתח נמצא אצלנו. זה אומר שבאותה שעה, באותה מדינה אין גשם, או אותה מדינה יש מכת הרבה, או באותה מדינה יש איזה קור נורא, או חום נורא, מיד אתה רואה שאותו מלך גוזר על ישראל גזרות. מה קרה שהוא גוזר? מה הוא רוצה מאיתנו? מה אני אשם אם יש גשם או אין גשם? מה אני אשם אם הטמפרטורה עלתה או ירדה? מה זה קשור אליי? הוא אומר, זה קשור. הוא אומר, השר שלו למעלה משגע את אותו מלך, אותו שליט, והוא אומר לו, תגזור על ישראל גזרות. אין קשר לאותה בעיה שאין גשם או ש... בלי קשר, הוא גוזר על ישראל איזה גזרה. ואז ישראל, זה כואב להם, הם מתעוררים. אז מה עושים? אז הם עומדים החכמים, הרבנים, קמים בפרץ עין, רואים עצות חאפסו, עומדים ומכנסים את הציבור, עושים תענית, לובשים שק ואפר, כמו מרדכי היהודי בשעתו, ויוצאים לרחובה של עיר, הולכים לבית הכנסת, וצועקים ומתפללים ומתחננים ומרעישים את העולם. ואז כשאנחנו חוזרים בתשובה, הצינור נפתח מחדש. כשהצינור נפתח מחדש, אז גם האומות מקבלים את השפע שלהם. ממילא אותו שר אומר למלך, זה עבדים משלו בנו. אומר לו, עזוב את היהודים. אז הוא אומר, ככה זה עובד כל הזמן. מדי פעם ופעם יש חיסרון בקף זכות, אז הקף חובה חס ושלום מתרבה, אז מיד אותה אומה או אותו שר או אומות עצמם גוזרים מה שגוזרים וקורה מה שקורה, ואז עד שישראל שווים בתשובה, אז הם הכל חוזר על מקומו בשלום. אומר המהר"ל בנצח ישראל, אומר דבר מדהים, אומר תדע ששלוש פעמים מצינו שהקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו נגלה בעולם ולכל העולם. אומר בפעם הראשונה ראינו את זה בים סוף, מה שהגמרא אומרת שבים סוף הקדוש ברוך הוא נגלה להם כבחור וזקנו שחורה, ואמרו כל ישראל זה אלי ואנבהו אלוהי אבי והרוממנו. אז זה היה הפעם הראשונה. הפעם השנייה, גלוי ומפורסם לכל, זה היה בהר סיני, שאז הקדוש ברוך הוא נגלה, וכמו שאנחנו אומרים בראש השנה, אתה נגלית בענן כבודך, על עם קודשך לדבר עמהם, מן השמיים ישמעתם קוליך, ודיברות קודשך מלהבי אש. אז הוא נגלה כזקן, וזקנו לבנה, הוא לימד אותנו תורה. אומר תדע שהפעם השלישית זה היה ביום חורבן בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא נגלה. איפה ראינו? הוא אומר שהרי ישראל ירדו לבבל ויחזקאל הנביא היה איתם, ופתאום צמח יחזקאל. לפני כן אנחנו לא שומעים בכלל על יחזקאל. יחזקאל הנביא לא, היה בעולם, אבל לא שמענו על הנבואה שלו, ופתאום הוא מתנבא בכל הנבואות שלו בחוץ לארץ. למענכם שולחתי בבלה, ואני, ואומר הנביא יחזקאל, ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. ומה היה שם? אז הגמרא שואלת, הרי גלוי ידוע שאין נבואה בחוץ לארץ, לכן יונה הנביא למה רצה לברוח תרשישה? כי הוא רצה לברוח מהנבואה, אז הנבואה הייתה רק פה, אבל הוא רצה ללכת לחוץ לארץ כדי שהקדוש ברוך הוא לא יתגלה אליו, ובכל זאת היה מה שהיה. אז הנביא יחזקאל זה היה, הגמרא אומרת, הוראת שעה הייתה. זאת אומרת, בגלל שישראל היו במצב אנוש, שראו שנחרב בית המקדש, והכהנים נהרגו ונשרפו, ועצמותיהם הושלכו בארץ לכל אורך הדרך על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכנו את ציון, וזה היה נורא. אז היו מיואשים, והנביא בעצמו אומר בעזרא כתוב שלא עשו סוכות אפילו. אז עזרא הסופר שהביא אותם לארץ ישראל, הוא התחיל להגיד להם ללכת להביא ענפי הדס וערבות וכו', כדי, כי לא ישבו בסוכות. הם כבר רצו לעזוב את התורה, אמרו הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, אז חס ושלום ככל הגויים בית ישראל. זה היה מצב חירום, מיד הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא יחזקאל, ולא רק הוא רואה את הנבואה, הכותב המהר"ל בנצח ישראל, כל ישראל רואים מרכבה למעלה, ורואים את ארבע חיות וארבע פנים לאחת, משהו מבהיל. הוא אומר, תראה מה עשה החורבן. החורבן גרם שהקדוש ברוך הוא נתגלה להראות לישראל, אני איתכם, אמו אנוכי בצרה. אומר, וזה אנחנו צריכים להכניס לעצמנו לתוך העצמות, לתוך הלב והמוח, לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו עם הכלל ועם הפרט, ובכל סבל של כל יהודי שסובל הקדוש ברוך הוא נושא איתו את אותו סבל. ולכן אני זוכר שפעם, אני אספר לכם עוד איזה מעשה קטן, כי מזה לומדים הרבה דרך חיים. היה מישהו בני המשפחה שהרגיש לא טוב ביום שבת, והיה צריך לקחת אותו לבית רפואה. ואבא עליו השלום היה בית הכנסת והוא שתק, היה כרגיל, תמיד היה הכל נושא בדומיה. אז הוא לקח פתיחת ההיכל במנחה, וידעתי שהוא תמיד תפילה, פתיחת ההיכל של מנחה יש לה מעלה גדולה מאוד מאוד, כי זה אז רעבה דרעבין, ואני תפילתי לך השם את רצון. אז הוא פתח את האחד וזה. אז אחרי זה חזרנו הביתה, אז היום עושה סעודה שלישית, היינו עושים תחמין, היינו אוכלים מיד אחרי מנחה גדולה, התפלל מנחה גדולה, ובאנו הביתה. אז אמא הייתה מסכנה, הייתה בוכה על, על בן המשפחה שהוא נמצא במצב כזה. אז היא שואלת את אבא בשקט, תגיד, אתה ביקשת רחמים בתיהת האחד? זאת אומרת, לא שמעתי, הייתי בבית, היא הייתה בבית הכנסת, היא לא ראתה שהוא עשה איזה שינוי בהתנהגות שלו, או שאמר, או שביקש מהחזן, או שהוא עצמו הזכיר. אמר לה, מה את מדברת? זה דבר ביני לבין קוני. אני צריך לצעוק ולהרעיש את העולם? הקדוש ברוך הוא, יש לו חשבון איתי, ולכן אותו בן משפחה חולה, או יש לו מה שיש לו. אני צריך בשביל זה להרעיש את כל העולם? אני צריך לדעת לעשות חשבון נפש איתו, למה זה קרה, וזה כל העניין. והכל בסדר, אל תדאגי. איזה תשובה, איזה השקפה, איזה הסתכלות, שכשאדם יש לו משהו, זה בינו לבין קונו. אז לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה פשוט הכל במידה ובמשקל, והכל זה מפני שהשם יתברך נמצא עם האדם. וכביכול הוא סובל איתנו, שאנחנו יש לנו סבל, אם זה כללי, אם זה פרטי. כשנדע את כל הדברים האלה, ונשים את זה מול עינינו, אומר הרב חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי כותב, אומר, אל תשכח שהקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר, שהוא כביכול הצער שלו, אומר, והצער שלו שהשכינה מתלבשת במקומות שלא ראוי שהיא תתלבש. היא נמצאת בבתי רפואה, נמצאת בבתי כלא עם האסירים, נמצאת בכל מיני בתי ממשלות של הגויים, של הליצנים הגויים האלה, והיא נמצאת שם בגלות, והכל בגללנו, בגלל אמו אנוכי בצרה. ואני אסיים את דברי השייח עליו השלום, שהוא כותב, תזכור מה שאמר הנביא ישעיה עליו השלום. הנביא ישעיה כותב שבכל צרתם לי צר, הוא אומר לי צר כביכול. והמילים שלו, שכשיש צרה לאדם, אז הצרה העיקרית היא לא שלך, אלא היא שלו בעצם בראשונה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כואב לו, והוא יודע והוא רואה כל מה שמתרחש איתנו מסביב. תפלל השם יתברך, אמנם היום אסור להתפלל, סתם תפילתי, אבל יהי רצון שבדברי ההתעוררות האלה היום, מנחת רוח לרצון לפניו, שישיב חרון אפו מעל עמו ישראל, וישלח לנו את הגואל, שיגאלנו גאולת עולמים במהרה וימינו, אמן. אני אומר קדיש ברשותכם. יתגדל ויתקדש שמה רבה, דמו עתיד דחדתה אלמה, דמו עתיד דחדתה אלמה, ולחיה מתיה ושכללה החלה, ומפרק חייה ומבנה כחתה דירושלם, ולמעקר פולחנה דליליה מהרעה, ולעטבה פולחנה יקירה דשמיה, להדרה וזיווה ויקרה. וחייכון וביום חון, חיה דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמה רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמה דקודשה וריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקנה חרבה וחפנה ומותנה, ומראים בשין יעדי מננה ומנכון ומעל עמי ישראל ואמרו אמן. יש אלמה רבה מן שמיה חיים ושרה משואה ונחמה, שזבה ופועה וגלה וצריכה וכפרה ורווח והצלה לנו ולעמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יהי רצון בקרוב בבניין בית המקדש.
מבקשים לא להפריע.